ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נחזור לסוגיה. אמרנו שהפרק הראשון של הספר עוסק בהגדרת, בתפיסת המושג האלוקי בכלל. הדבר הכי הכי נחוץ לנו בכניסתנו ליהדות היא קודם כל לשלול את כל הטעויות הטבעיות שנופלות בליבות בני אדם בתפיסת האלוקות. צריכים לדעת, הטעות היא טבעית, האמת היא לא טבעית. למה? כי אלוקות בתפיסה של בעל גבול אנושי, הטבע הוא לטעות. כי כל תפיסותינו הם בתוך מסגרת הגבולות שלנו, והדבר הכי טבעי הוא שנתפוס את המושג אלוקות במערכת הגבולית שלנו. נעניש אותו באלף, נגשם אותו, נרגיש איתו ישות מציאותית כמונו, קצת יותר חזקה, קצת יותר גדולה. והדבר הכי נורא, הרמב״ם מחשיב את התפיסה הזאת למינות גמורה, חמורה יותר מעבודה זרה. כי אנחנו בעצם, אפשר להגיד, שוללים מהעולם שלנו את סיבתו. ברגע שאנחנו תופסים את סיבת הבריאה, סיבת עילת העילות, תופסים אותו במהלך גבולי של נבראים, אז פירוש הדבר זו התעלמות מסיבת הבלתי גבול. והדבר הכי הכי שלם יהיה לנו רק אם נתפוס את סיבת הבלתי גבול שקדמה לגבול, ואחר כך נבין את עוצמת הפעולה הבלתי גבולית שפועלת בתוך מערכת הגבול. מי שיצליח לבנות את המערכת הזאת שלמה, הוא יהיה האדם הירא, הוא יהיה האדם השלים. מי שהמערכת הזאת לא בנויה אצלו, אז או שחסר לו אלוקים, או שחסר לו הבנה ברצון האלוקי. אבל גם אם נדבר על רצון ולא נבין מי הוא בעל הרצון, אז הרצון יישאר מאוד מאוד בערכים שלנו, והוא לא יוכל להיות מרומם מאיתנו. אנחנו צריכים להגיע על ידי התובנות האלו לתפיסת עירת הרוממות. תשמעו היטב, עירת הרוממות זה נקודת הקשר בין הבלתי גבול לגבול. הבלתי גבול מרומם מתפיסתנו, מגבולותינו, מכל מערכת המושגים שלנו. ואחרי שאנחנו רוממנו אותו, אז אנחנו אומרים, נכון רם על כל גויים השם על השמיים כבודו, אבל מי כהוויה אלוקינו מגביעי לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ. נקודת החיבור הזאת מעוצמת הבלתי גבול אל מערכת הגבול שלנו, זו הגדרת עירת הרוממות. וכל מה שאנחנו נלמד, זה הכל יהיה נמשך ומתלווה לאותה תפיסה עמוקה. אז אנחנו, הרמח"ל, הרמב״ם, רואים את זה כ... יסוד היהדות, קודם כל שלילת ההגשמה, להבין מי, לפני מי אנחנו עומדים, את מי אנחנו עובדים, את הבלתי גבול. בלתי גבול הוא סיבת הבריאה, ואחר כך נראה מפרק שני והלאה, שהוא לא רק סיבת הבריאה ונשאר בעולם שתי מציאויות שלעולם לא יהיה יחס ביניהם. לעולם, אמרנו, לעולם ועד, גם באלף המאה, לא יבשר שום מערכת יחסים בין הבלתי גבול לגבול, כי זה שני ערכים שלעולם לא יוכלו להשיג יחס, כי הוא בלתי גבול ואנחנו גבוליים. אבל אם נבין מפרק שני והלאה שהעולם נברא בשביל הפעולה שהבלתי גבול יפעל בנו וישלים אותנו וידביק אותנו אליו, אז זאת תהיה תקוות העולם. זה היה הדבר הכי נורא, זה נקרא נורא אלוקי ממקדשך. מי שמגיע לנקודת הזיקה, החיבור הנורא הזה בין שמיים לארץ, הוא האדם שהשיג יחס עם האלוקות. אבל אם חס ושלום מגשמים את האלוקות, אז אין לך כבר אלוקים. או מסלקים את האלוקות, שוב פעם אין לך אלוקים. אנחנו צריכים להיזהר מאוד משני הקצוות, להתרחק מהם, אלא להגיע להגדרה הכי עמוקה ומדויקת. צריכים לתרוח עליה, היא לא מובנת מאליה כמו שאמרנו. אז לכן, לאור ההקדמה הזאת, אנחנו מבינים למה הרמח"ל כאן טרח ואומר אין טעם להתחיל בידיעת הרצון האלוקי אם אנחנו לא נדע מי הוא, אם לא נתפוס אותו בהגדרה המדויקת. אז אומר, ההגדרה המדויקת שלו, דבר ראשון, זה בלתי משולל מכל חוק וגבול שקיים במושגינו. אז התחלנו, ידיעה ראשונה, דיברנו על שלילת, שלילת הגבול ההתחלה, שיש למערכת הנבראים גבול הסופיות, הוא קדמון והוא נצחי. ממילא הבנו שכל הנבראים שנוצרו יש מאין, חייבים להיות מסיבת הקדום שקדם לכל נברא, שהרי הוא משולל מהתחלה וסוף. והוספנו עוד, ואל תאמר שאחרי שהוא ודאי יצר אותם ומקיים אותם, האם ייתכן תיאורטית שאולי הוא יסמיך אותם, אולי הוא כבר לא אלוה עליהם, אולי הוא כבר לא שליט עליהם, אולי הוא רצה לא לשלוט עליהם. בלתי אפשרי, זה נוגד את חוקי היסוד של תפיסת העולם. הבלתי גבול שיצר את הגבול חייב להיות שולט על המערכת הגבולית שהוא יצר. למה? כי בלתי גבול לא יכול להיות גבולי, ואין לך גבול גדול מאשר אי סמכותיות על המערכת הגבולית שהוא עצמו ברא. אז ממילא הבנו בידיעה הראשונה, הבנו את הסיבה, עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, שהיא קודמת לכל חוק התחלה וסוף. ממילא כל הנבראים מסיבתה ונשלטים תחתיה. כמובן שבינתיים אנחנו לא יודעים למה השליטה, למה השליטה הזאת קיימת. את כל הפילוסופיה נמשיך הלאה, וקודם כל לבנות את הפילוסופיה על חוקי יסוד. אם אין לנו חוקי יסוד, אפשר מאוד מהר לברוח לפילוסופיות חסרי בסיס ולקחת אותנו לקצוות, למקומות לגמרי לגמרי לא אמיתיים. ברגע שבונים את הדברים נכון, אתם תראו שום שמועה לא מדויקת אתם לא תצליחו כבר להכיל. אתם תשמעו משהו, מיד האוזניים שלכם יגידו רגע, האנטנות שלכם יגידו זה לא מסתדר לי פה משהו, אחד מחוקי היסוד פה לא מסתדרים, אני מבקש, זה לא, משהו פה לא חוקי. ברגע שאדם בנוי נכון, מיד הוא יש לו מסננת בריאה. ככה אנחנו צריכים לבנות את מערכת היהדות שלנו. לצערנו הרב, המון המון דיבורים אנחנו שומעים שכולם הקשמה ודיבורים לא חוקיים, וזה מטבע הדברים, כי התורה דיברה, אפילו התורה דיברה כלשון בני אדם. אבל אם אדם לא מחכים ולא יודע לשים דבר במקומו, אז הוא יכול ממש ממש להגיע לטעויות חמורות. אז אנחנו הולכים ומונים את סדרי השמירה שלנו. הידיעה השנייה, משולל מהסיבה הקדומה, לא רק שהוא קדום ונצחי, הוא גם לא נופל בו גבול של חיסרון. המושג חיסרון לא יכול ליפול במערכת הבלתי גבול. הוספנו על זה, וודאי, וכל שכן, שוודאי אין לך חיסרון גדול ממציאות הרע, כי הגדרת הרע זה מציאות מחסרת, מחבלת, מזיקה, זה גדר הרע בעולם. לפעמים זה לא נראה, יש לו כוח פיתוי, שהחבלה שלו לא נראית בשלב הראשון, ולכן אנחנו נפתים לפעמים להגיד, נו, הרע הוא לא כל כך רע, ותראה אישה תיטובה אצלם האחד. זה חלק ממערכת הפיתוי, כי אם לא הייתה מערכת פיתוי, אז מי היה רוצה להכניס יד לאש ולהינזק? אבל בהגדרה באמת רע, זו הגדרה מחבלת. הוא אין לך חיסרון יותר גדול מרוע. אז האם ייתכן לייחס רוע לסיבה הקדומה? בלתי אפשרי, זה נוגד את חוקי היסוד, שהרי הוא מוחלט, הוא שלם, הוא לא שייך למערכת הגבול. כל מושגי החיסרון וקל וחומר רע שייך רק למערכת הנבראים המחודשים. אז אי אפשר לייחס בשום פנים ואופן סיבה שורשית לעולם שלנו של חיסרון, וקל וחומר לא של רע. כבר אנחנו בונים את היסודות שלנו, כבר בונים יסוד איך נתמודד בהמשך עם מושגי טוב ורע. מיד אנחנו כמובן נשאל, אז איך הרע נוצר, ולשם מה הוא נוצר, ולעד כמה זמן הוא נוצר? לכל התשובות האלו בעזרת השם אנחנו נקבל. אבל מתוך הבנה בלתי אפשרית מתמטית, אין שום אפשרות לייחס לסיבת הבריאה חיסרון ורוע. כבר אנחנו בנינו כבר ממש בנייה יסוד איתן באמונת ישראל. כבר כל המבט שלנו על מושגי הרע בעולם הם אנחנו מבינים שזו בריאה מחודשת, חייבת להיות בריאה מחודשת עם תכלית למען הטוב בלבד. מתמטית אי אפשר אחרת. לא יכול להיות שיש איזשהו רע אחד בעולם מאז שנברא העולם שעמד כאן בעולם אם לא ככלי עזר למטרת הטוב. שהרי העולם הוא מסיבת הטוב ולתכלית הטוב. אז איך ייתכן שיש מקום בעולם לרע שלא נשלט תחת סיבת הטוב שיצרה אותו יש מאין? איך הוא משתלב במערכת? את זה נשאיר לפרק הבא.
לכן ניגש את זה לתכלית הטוב.
שערי, אם העולם נשלט תחת הטוב השלי, אז איך ייתכן שיש תכלית אחרת חוץ מטוב מוחלט?
לא אמרנו שהוא טוב שלם, אמרנו שהוא רק שלם.
אם סיבת הבריאה היא אבסולוטית, האם ייתכן שהבריאה הגבולית שנשלטת בוודאי תחתיה, האם ייתכן שיש שם שליטה אחרת חוץ מאבסולוטיות?
לא הגיוני להגיד ששלם זה מורכב גם מטוב וגם מרע.
אמרת עכשיו מילים לא חוקיות? שלם ורע, אין לך הפכיות יותר גדולה מזו. אם שלם וחסר זה הפכי, אז שלם ורע? בשבוע שעבר סיימנו, הבאנו את כל התיאוריות האנושיות שהיו בימי קדם, איך על היווצרות הרע בעולם. נסכם את זה עוד פעם ממש בקיצור. אמרנו, הדעה הפרסית הקדומה, שהיא ודאי כל הדעות האלו זה אוסף רעיונות אליליים, שבדרך כלל כולם, זה לא היו ויכוחים כל כך קנאים ועמוקים, בדרך כלל זה היה אוסף של רעיונות אליליים שבדרך כלל כולם אספו את הכל. אבל מה שידוע לנו על הדעה הפרסית, שהגמרא מביאה הרעיון של שתי רשויות, הם שזה הגמרא במסכת סנהדרין אומרת על האומינא דאמר להמימר מפלגה ולאילה דאורמיז מפלגה ולתתא דאורמיז. כלומר, הם הבינו שהעולם נחלק לשני כוחות מנגדים, זו הייתה אפשרות שלהם להתמודד מול מציאות הרע מול הטוב. הם זיהו את הניגוד הזה. אנחנו דיברנו שזו דעה משוללת, כי הרי שוב פעם, אז לשיטתם בעצם שני הכוחות המנגדים בעצם שניהם כוחות מוגבלים, שניהם כוחות נבראים. מי יצר את מערכת הגבול שהגבילה את המאבק, את שני הנבראים המוגבלים שנאבקים אחד בגבול זולתו? אז כמובן שהדעה הזאת כוזבת, וגם ודאי לא, גם לא פילוסופית, כי אם לשיטתם הם מנסים לומר שיש לעולם שני שורשים קדומים, איך ייתכן ששורש קדום ייפול בו חיסרון? מי הפיל בו את החיסרון? מי הגביל אותו? אלא אתה מבין שהוא נברא, אז אתה תגיד שהוא אל. יש כאן ניגוד. היוונים הקדומים והמאוחרים עד היום, כלומר מבינים, לייחס לאל עצמו את הרוע רחמנא ליצלן. שוב פעם, הם לא חכמים ולא פילוסופים, לייחס לסיבה קדומה גבול וחיסרון. הדעה הנוצרית שהאדם בבחירה שלו יצר את הרע, אמרנו, ודאי שטות שאין כמוה. הרי איך ייתכן, במה האדם בחר ברע אם לא היה רע שקדם לו? אלא ודאי, אמרנו את הפסוק בספר ישעיה, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני הוויה עושה כל אלה. רק השלם המוחלט יצר כאחד ממרכיבי הבריאה את מציאות הרע, חיסרון והרע, כדי לאפשר לנו בחירה ועבודה, כמו שנלמד בפרק הבא, וכמובן לזמן מוגבל, הכל תחת שליטה, והכל ממילא רק לזמן מוגבל. נמשיך לידיעה השלישית, אחר כך נקרא בעזרת השם בפנים. ידיעה שלישית. כן. נדבר על זה בידיעה השישית. אומר, נגיע לזה. ידיעה שלישית. אנחנו מחויבים לשלול ממנו יתברך עוד גבול מגבולות הנבראים. אנחנו מוגבלים חוץ ממה שאנחנו מחודשים וזמניים וחסרים, עלולים לחיסרון, אנחנו גם כן נופל בנו העדר. כל נברא מחודש יכול להיות ויכול שלא להיות. מה הראיה שהוא יכול שלא להיות? שהרי הוא לא תמיד היה. אז ודאי שנופל בו העדר, ואילו ממנו, מהסיבה הקדומה, משולל עניין ההיעדר, במילים של הרמב״ם, מוכרח המציאות, כווני מוכרח להימצא, אי אפשר היעדרו. עוד שלילה, שלילה רביעית, גבולותינו מחייבים שאנחנו כולנו תלויים בזולת. אין שום נברא בעולם שאפשר להגיד שהוא בלתי תלוי בזולתו. א', מעצם היותו נברא מחודש, סימן שמשהו קדם לו, וגם אחר כך, גם אם לא היה את זה, מעצם היותו בעל גבול הוא חייב להיות תלוי בזולת, כי הוא לא נמצא מצד עצמו. אז ודאי שהוא חייב להיות כל הזמן תלוי או בשרשרת המזון, או במציאות של אכילה ושתייה שטוב שהוא זקוק לה, אוויר לנשימה. כל המציאות שלו כולה תלויה בזולת, תלויה במציאויות אחרות. כן,
אבל דבר אחד אני לא מבין, אם בסופו של דבר השפע האלוקי שיוריד לעולם זה נובע בגלל מהדברים הטובים שאנחנו עושים, המצוות, התורה, אז לכאורה יש משהו שהוא, יש משהו שתלוי בשפע הזה שיוריד, כאילו זה תלוי בנו, זה העניין.
אז אני מבין את השאלה, אתה אומר איך אנחנו יכולים להגדיר על הסיבה בלתי תלויה, הרי לכאורה היא תלויה בנו.
כן.
טוב, אז תשמור את השאלה הזאת היפה לפרק שני, שם נדבר. בינתיים לא דיברנו על תכלית הבריאה, אתה אומר על הגדרת האלוקות, או לא דיברנו שהוא ברא אותנו, הוא כאילו קדם הבריאה, כאילו מגדירים את ההגדרה הפילוסופית איך שעצמה, נגיע לשם, השאלה שלך תעלי. בלי
שלא נתמל קדמות יומן בריאה.
אוקיי, נכון. אז מזכירים לנו כאן שהיינו צריכים להשלים בידיעה הראשונה, רמח"ל רמז, הוא אמר שיש שם מצוי ראשון, קדמון ונצחי. מה זה ראשון, קדמון ונצחי? קדמון אמרנו שלילת ההתחלה, נצחי שלילת הסופיות. מה זה ראשון? אומר, ראשון לכל נמצא, ראשון לכל הנמצאי. מה בעצם רומז כאן? את השלילה היוונית, הדעה היוונית של חלילה שהעולם קדום
כמוהו.
רגע, קודם כל נעשה סדר, נבין את השאלה כמה אנחנו צריכים לפלפל בזה. אני אגיד לכם למה, בגלל שאם הדעה הזאת הייתה רלוונטית היינו אולי צריכים קצת לפלפל על דרך הרמב"ם, אבל מפני שהיא כבר לא רלוונטית היום, כבר 2000 שנים הדעה הזאת כבשה את העולם, ולפני 60 שנה אני לא מבין כלום במדעים, אני רק אומר מה ששמעתי מאנשי מדע מופלגים, אמרו הדעה הזאת לא רלוונטית היום. פשוט כל המדע אחרי הפיזיקה המחודשת שנתחדשה במאה השנים האחרונות, מתברר ששום אפשרות בעולם אי אפשר לייחס לחומר הנברא קדמות. הוא חומר מחודש, ואז אפשר לדלג על הנושא הזה. כל כך הרבה קדמונים עסקו בזה וטרחו כדי להיאבק עם עכשיו צריכים להבין למה היוונים, הרי אמרנו שכל פרק א', אריסטו היה חותם. אכפת לאריסטו לחתום על כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו? אין לו סיבה. מה אכפת לו להיות גוי אגון? למה צריך להיות אבילי? שמה להגיד דברי אבל ושטות? מספיק אגון לדעת להכיר שיש סיבה קדומה. למה פה בעניין הזה הוא כל כך טרח בעניין הזה לומר דבר שהרי הוא בעייתי? גם מבחינה פילוסופית הוא אומר אמירה בעייתית. הוא אומר שהעולם קדום כמו סיבתו. לא, פרוש תורה. לא, אנחנו מדברים פה קדם תורה. גם מבחינה...
לא, אני יכול להגיד שהפרון הזה הוא הבורא.
מה?
אני יכול להגיד.
הוא איש חכם. יפה. יפה מאוד. הוא איש חכם, הוא לא איש טיפש. אז מה אכפת לו? למה הוא אומר דבר, צריכים להבין? הוא בא בטענה... פרומרית, הוא בא בטענה דתית, כאילו, הוא אומר, איך אתה יכול לייחס לאל שינוי? אם הוא בראשית ברא אלוקים, אתה ייחסת לו שינוי. אז כל אחד מבין שהטענה הזאת, עם כל הכבוד לו, א', לא פתרת את הבעיה. הרי אתה מבין שלהגיד קדום על גבול ובלתי גבול, זה שני הפכים. מה הרווחת אם פתרת את הבעיה שלך עם בעיה יותר קשה? לייחס קדמות לדבר גבולי זה דבר פשוט לא חוקי לדבר אותו. אלא מה? רואים שהוא התחמק פה ממשהו. כמו לגבי השאלה שלו אנחנו נגיד תשובה פילוסופית פשוטה, מה הקשר בין כללי היוצר לכללי היצירה? למה אם היוצר מחדש, זה אתה מייחס את מערכת השינוי והחידוש ליוצר? דיברנו על זה, האם הקדוש ברוך הוא שמייצר גבול זה מייחס לו גבול? מה הקשר? הוא בלתי גבול, והבלתי גבול מכוח כל יכולתו יוצר מערכת גבולית כרצונו. אז כל הטענה הזאת היא כאן לא רצינית. אבל למה הוא כל כך יותר חשוב להגיד, אחרי שזה כבר לא רלוונטי, למה כל כך הוא טרח? אז אמרתם כאן תשובה יפה, מה שהפחיד אותו זה עניין המגמה. הוא אומר לא אכפת לו להיות חוקר טבע, הוא יחד מחוקרי הטבע הכי גדולים בהיסטוריה, בתנאים של אז, נדמה לי שעוד לא היה איש חכם כמוהו, שחקר את העולם בצורה כל כך מקיפה. אבל ברגע שהעולם, שהסיבה קדמה לעולם, זה מחייב שאין יוצר אלא לתכלית. הוא היה מספיק חכם להבין שחייבת להיות תכלית ומגמה בבריאה הזאת, דהיינו היוצר הקדום חייב להיות לו רצון דינמי, וזה כמובן משנה את כל תפיסת החיים שלהם. הוא היה צריך לבוא אם כן לירושלים ולשאול את חכמי ישראל לברר את ייעוד הבריאה. וכמו שאתם מכירים את בהקדמת הרבי נחמן אליהו משקלוב, הוא היה שימש את הגאון וילנה לשנתיים וחצי של חייו, הוא מעיד על עצמו שלא זזה ידו מתוך ידו. באותה תקופה הוא כתב מפיו את התירוש של ספר משלי. זה הכל כתיבה של הרב משקלוב, זה לא הגאון וילנה, זה לא מהספרים שכתב ידו. בכל אופן, בהקדמה שם הוא כותב שהוא פעם אחת התחיל לדבר עם הגאון, הגאון התחיל לדבר איתו על עניין אריסטו היווני. הוא אמר לו שאין לו שום ספק שהוא היה יודע את ריבונו ומתכוון לכפור בו. שואל אותו, מאיפה הרב יודע? אז הוא אומר, זה סיפור מדהים רק לחזור עליו, אומר ככה, אומר, הרי אם הוא היה בא אצלי כאן לחדר, הייתי אומר שם אחד והייתי מוריד לו את כל צבא השמיים על השולחן ומראה לו את כל האמת כולה עומדת מול עיניו. וכי אתה חושב ששימון הצדיק שהיה בדורו לא היה יכול לעשות מה שאני יודע? הרי אחרון שבגאונים עדיין היה בקי בכל סדרי השמות. אז מה אלא שהיה מכיר את ריבונו ומתכוון למרוד בו. כלומר, הייתה פה, זה לא היה תמימות אלא של התעלמות, התעלמות מופגנת שמלווה אותנו מאז יוון ועד היום. אולי חנוכה מתקרב, בכל שנה אנחנו פותחים קצת הסוגיה. בעצם סוגיית אמינות ירדה לעולם, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות יום הכיפורים, אמינות צצה בישראל באמצע בית שני. זה בעצם התפשטות הרעיון היווני של התעלמות. עבודה זרה היא לא הייתה כל כך חמורה, כי היא לא הייתה מתעלמת, אלא יוצרת איזושהי תיאוריה תחת חסות הסיבה הקדומה, שניסו לתת לה אפילו לכבד אותו בכך. אבל התעלמות זה דבר שאין לו, זה אבון בל יכופר. הצורה הזאת של רוע שבוחר להתעלם ולשים דברים מוחלטים בצד, זה האמינות שמלווה אותנו עד היום. זה פשוט הכלי האחרון שנשאר להם להתמודד עם אמת. אז אם אני רק אומר את זה כהמשך לנושא של הרעיון היווני שכבר ברוך השם פס מן העולם, העניין של הקדמות. נמשיך לידיעה החמישית. הידיעה החמישית היא, אנחנו מחויבים לשלול גם עוד גבול שנקרא מורכבות. מורכבות לא יכולה להיות מיוחסת לבלתי גבול, כי גבול ומורכבות זה שני דברים הפוכים. למה? כי גם מורכבות זה גבוליות. אם אני מייחס חלילה, שאחת הטעויות שהרמח"ל לוחם נגדה מאוד מאוד, הרמח"ל באחד בקינת השם צבאות קורא לאנשים שמייחסים רחמנא ליצלן את הספירות לאיזשהו חלקים או מציאויות רחמנא ליצלן, הוא קורא לזה מאמיני העשיריות. זאת אומרת, יש מאמיני השילוש ויש מאמיני העשיריות. הוא אומר, לייחס לאלוקות חס ושלום מציאות של 10 ספירות, הוא אומר, זה תרתי דסתרי, זה בעצם חס ושלום לייחס לו עניין. אפילו אמרתי בו יש 10 כוחות, הוא אומר, לא, זה נקרא גבוליות. אין גבוליות, גם חלקים מורכבים זה גם נקרא גבוליות. ולכן שוללים, חייבים לייחס, אפילו שהוא יתנצל ויגיד שאין מילים לומר אותם, אבל חייבים לייחס לו פשיטות. פשיטות זה מושג ההפך ממורכבות. אין לנו שום הבנה ואפילו לא יכולת לדמיין שלמות פשוטה, כי כל מה שאנחנו תופסים הכל מורכב. אבל אנחנו מחויבים על דרך השלילה, כמו שאמרנו, לשלול ממנו את עניין המורכבות. כי מורכב, מה זה נקרא מורכב? מכמה חלקים שכל אחד מוגבל בגבול זולתו.
נגיד שיש פה הבחנה כזאת והבחנה כזאת, זה גם לא נכון.
כן, נכון.
אז רק בפעולות יש הבחנה כזאת?
שלם בכל שלמות, בכל ההבחנות שאנחנו נזהה בהנהגות שלו, כאשר הם יופיעו אצלנו. כל ההבחנות יהיה בשינויים בנבראים, בעניין הפועל אין שום שינוי. אני הוויה לא שניתי. אין שום שינוי בעניין האלוקי, ואפילו לא בפעולה האלוקית. אפילו כשהוא פועל בנו, הפועל פועל בכל כוחו, וההבדלים יהיו ניכרים רק בנפעל. זה כלל גדול של כלל גדול
שיש בו את כל ההבחנות, את כל הפעולות, זה נכון להגיד?
הוא שלם בכל שלמות באופן בלתי גבולי, אז לעולם לא תוכל אפילו להגדיר בו שבח. אתה לא יכול להגיד אפילו לקרוא לו חכם. החוכמה שלו היא רק כפי מה שהיא מתגלה בערך הנבראים. אין לנו יכולת אפילו לשבח אותו ולהגיד חכם, כי חכם זה כבר מערכת מוגבלת.
מורכבות זה חיסרון שנסביר אותו כמו שסברנו את הראש בעולם?
על דרך זה סוג של גבול, פחות חסר מבחינתנו, אבל מצד ההגדרה הפילוסופית שניהם גבולים. ידיעה שישית ואחרונה, מקודם כאן שאלו למה אי אפשר לייחס, ופה יהיה לכם עכשיו אחרי ההקדמות שלנו יותר קל לכם ודאי להשיב, למה אי אפשר לייחס לסיבה הקדומה שתי סיבות קדומות ששתיהן שלמות, בלתי תלויות, מוכרחות להימצא, וכל מה שאנחנו אמר ופשוטות ולא מורכבות, קדומות ונצחיות, ששתיהן סיבות מקבילות למציאות. תגידו מי התשובה, נו. יפה. עצם המושג שניות זה כבר גבול. עצם אם יש שניים, אז כל אחד מוגבל בגבול זולתו.
שניים
לא מוגבלים. אז מי השליט יחיד? מי שליט על העולם? כל אחד 50%?
לא, שניים 100.
שניים. מה המשמעות של שניים? מה זה משמעות של שניים? תגיד אחד, מה המשמעות של שניים? שניים, אמרת משהו שניים, מה פירוש שניים? כלפי מה זה שניים? שניים זה שתי שליטות, שתי מציאויות, שההגדרה היא שליטה. אמרנו, אנחנו לא מפחדים ממיליארד. אם אין שליטה, אין לי בעיה ממיליארד. אנחנו כולנו, כשאני אומר השם אלוקינו, השם אחד, איך אני אומר השם אחד, הרי אני נמצא? זה לא נקרא, מציאות זה נקרא שליטה. אם השליט המציא, זה לא נקרא סותר, הוא רצה להמציא אותי. אבל אם הוא השליט, שתי שליטות זו סתירה. אם אתה אומר שזה לא שליטה, שוב פעם, זה עוד כוח מסיבה הקדומה. אבל אם מדברים על שתי שליטות, זה דבר שנוגד בעצם. אז ממילא, איך אני מוכן לומר בקלח, אין שתי שליטות, שניהם לא שליטים.
אבל זה יכול להיות שכשהוא... ששניהם
לא שולטים באופן נפרד, אלא פשוט
אחד יכול לשלוט בלי השני, ורב יכול לשלוט בלעדיו, על כוחנו.
אני רוצה שהם
עשו הסכם
חלוקה.
על כוחנו שהם...
צור רוטציה.
לא. לא הייתה של רוטציה, רוטציה זה
גבוליות. נו, אז מה כן?
שניהם פועלים במציאות.
אז מה המשמעות של שתיים? אתה אמרת, עכשיו אתה אמרת מילים, להגיד שניים פועלים בלי הגבלה, אז מה המושג של שניים? שניים זו חלוקה. תגיד לי, חלוקה שמקבילה, כל חלוקה היא גבול. תגיד לי, איך אמרת שתיים שהם אחת? לא נעים להגיד, אבל ככה...
למה שאני אמור להיות מיוחד לראשון?
מה זה?
למה שאני אמור להיות מיוחד לראשון?
תגיד אתה. מה, הרמב״ם במורה נבוכים לועג לנוצרים, הוא אומר שהם אומרים, הם אומרים קוראים לה, יש להם קרדו, ואני מאמין שלהם, אחד שהוא שלוש, שלוש הוא אחד. לא אגלה, מה אתם עושים משחקי מילים איתנו? אתם מגשמים וזהו, מה אתם משחקים פה? מה, אי אפשר לשחק, תגיד. אי אפשר להגיד אחד שהוא שניים, שניים שהוא אחד. אחד הכוונה היא שליט יחיד, סיבה קדומה, בלתי גבולית, שחייבת להיות שליטה יחידית. שניים, זה כבר מילה סותרת. כל שניים שתגיד זה כבר סתירה. המילה שניים, עצם המושג שניים, כבר הפרת את חוקי השליטה היחידית.
כי הוא מספרי, כי הוא מבטיח לדבר אחר.
אז זה מורכבות? חזרת לידיעה החמישית. אז זה מורכבות באחד? תגיד את כל האפשרויות, בלתי אפשר. טוב, אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו נקרא עכשיו, ובאמצע, בידיעה השנייה, הרמח"ל יעשה לנו תחנה, ויגיד לנו מאיפה אנחנו יודעים את מקורות כל הידיעות האלה. כמובן שאנחנו מספיק נבונים להבין שכללי החשיבה הבריאה, מה שנקראת לוגיקה, אנחנו מספיק להבין את היסודות האלו, אבל הרמח"ל יגיד שאם אנחנו בוחרים אפשר לבחור גם במסלול אחר.
אפשר להתעכב על כל
מיני? ננסה, אם יש סיבה. זה...
טוב, אם אנחנו רואים את ההקדמות לכל ידיעה מאוד, אני משנה קצת הלשון.
ננסה, יש לנו, כן, רמח"ל ביקש מאיתנו בהקדמה לדקדק על כל מילה, אז השאלה אם יש לנו את הכלים. ידיעה ראשונה, כל איש מישראל, מה אתם אומרים, למה הוא אומר מישראל? גוי לא חייב לדעת את השש ידיעות האלה? הרי גוי שלא יהיה משוכנע בזה, ודאי שהוא או מין או עובד אלילים. אחד לאחד, אי אפשר להתחמק. מי שזה לא מיושב על ליבו, אחד מהשתיים.
המילה
זה
אחרי
שישראל.
מה? אחרי שישראל ידעו,
כולנו. צריך. גם קוי צריך. איך אומר רבי ניסים גאון, אומר בהקדמת הש"ס, אומר שכל דבר שהשכל מחייב, אין הבדל בין יהודי לגוי. זה כלל ברזל. זה כולל מידות רעות, זה כולל... זה כולל תפיסות באלוקות, שזה ודאי ודאי נמסר להקדמות שכליות בריאות. אין רשות לאדם פה בעולם לחיות בניגוד שכלי. הדבר הזה זה עוול גדול מאוד, מי שחי ויכול לחיות במשחקי מילים ולעשות שקר בעצמו. אין דבר כזה. אתה מחויב לכללי המציאות. שקר ואמת זה כזה כמו כלל בריא, איך אתה מתייחס למציאות העובדתית. כמו שאדם אסור להיכנס לגבול של השני, ולגנוב ממנו או לפגוע בו, כל אדם יצטרך לדעת שאין לו רשות לעבור את גבול האמת. האמת האבסולוטית שנקראת השם אלוקים אמת, היא מחייבת. אחר כך בשלבים הבאים שהאמת הזאת תבחר בישראל ותטיל עליהם תפקידים יותר משמעותיים, אז הגוי פטור מזה לצערו הרב. אבל בחוקי היסוד האלוקים זו חובה בסיסית. אז איך, כן?
אולי בגלל שהוא יכול גם בדרך, הגויים לא יכולים דרך קבלה או משהו, הם חייבים דרך הפילוסופיה. אולי פה כאילו יש מישראל.
טוב, אתה אומר, טוב,
טוב. אולי יאמין לדעת,
זאת אומרת שהגוי חייב רק לדעת. זה באמת תשובה דומה למה שהוא אמר. כלומר שבעצם כיוון שעוד מעט הוא יגיד לנו שיש לנו שני מקורות, אחד אלוקי ואחד אנושי, אז הוא דיבר בשפה הסוגרת מכל צד. אני הייתי אומר עוד תשובה הרבה יותר פשוטה. אם, מה? מצווה, אני אומר שגם גוי מצווה. גוי מצווה. זה מה שרבי ניסים גאון אומר. הוא יקבל את זכה, אם הוא יתרע. זו מצווה. מי שמתקן את מידותיו הרעות. לא כתוב בתורה דבר כזה. יש לו מצווה. כמובן שלנו נלמד שזה כהקדמה לדרגות יותר גבוהות. אבל עצם זה שהוא תורח ומנגד את הרע שמתאה אותו, וכמובן הוא לא עושה את זה בשביל, אם הגוי לא עושה את זה בשביל להגיע לעולם הבא, אז בטח אין לו בזה שכר. אבל אם הוא עושה את זה כי הוא מבין שהרע מונע ממנו את השגת השלמות לפי ערכו, אז הוא גם יקבל איזה שכר.
אבל לקבל שכר ולהיות מצווה זה לא אותו דבר.
אבל ברגע מה זה בעצם שכר? שכר זה ברגע, נלמד בעזרת השם בהמשך, שכשאדם תורח ושולל את השקר ומגלה דרך שלילת השקר את האמת, הוא יותר שייך אל מערכת השלמות, והשלמות הזאת תקנה בו שלמות לנצח. זה נקרא שכר. אז עכשיו ברגע שהוא שולל מעצמו את השקר של ההטייה של המינות והפיקורסות וכל ה... הוא גוי יותר קרוב לתיקון. אז אם אין לו מיד בכלל אלוקי, הוא חושב שטוב פה לחיות 120 שנה ולא לריב עם השכנים, אז אין לו, רמב״ם אומר, הוא לא מחכמי האומות ולא מחסידיהם. אבל אם יש לו, הוא יודע את האמת שניתנה בבחירת ישראל ותורה שניתנה מן השמיים עבור אומות העולם, וכדי להתקרב לאותה שלמות הוא גם עוסק בהקדמות שכליות, אז ברור שזה כמו שאנחנו נקבל שכר על כל מחשבה שטיפלנו במידות הרעות שלנו כחלק מהכנה לשלמות האמיתית, אז גם הוא יקבל שכר המסתבר לפי ערכו.
כל גוי, אם היה מבין את זה והיה חושב ככה, זה כבר היה מעניין מתגייר.
למה?
למה לא?
הוא לא חייב.
אם הוא מבין את המציאות הזאת, הוא יודע שיש פה מישהו על פי כל ההסתות וכל ההבנות, אז היה המציאות שלך.
יש לו תחילה. לקדוש ברוך הוא יש גם תפקיד ללבושים. לא כל לבוש חייב להיכנס פנימה. ומותר לו לבחור ולהגיד, אני אשמש בתפקיד של הלבוש המתוקן לעולם. אני אתקן את הלבוש. מי שיהיה אידיאליסט בחלק הזה, הוא לא חייב עכשיו להיכנס נעימה. אם הוא יהיה כל כך חכם, ודאי שהוא יגיד, איך אני אבטר על כזו מעלה. אבל יש לו מקום, יש כזה מקום סדר בעולם לנצח, שאומות העולם יעמדו במקומם לעולם הבא כלבושים לנשמות ישראל. אז אם הוא רוצה לתקן את זה, זה יפה מאוד.
אני חושב שיש לו חלק לעולם הבא?
כן. אם הוא עושה את זה מתוך נתפלות למערכת האלוקית שבחרה בישראל, ובאמצעות מה שקיבלנו בתורת משה עבורם שישמרו שבע מצוות אלוקיות שעל ידם קונים עולם הבא באמצעותם, וכתמיכה למרכז ההיסטורי, אז הוא שייך לעולם הבא. תפרסם את זה, תת להם תקווה. באמת, זקנים, באמת, איזה חיים עלובים זה לחיות כאן כמו, כמו בעל חי מתפתח. הרי הוא הרבה יותר אומלל מבעל חי. כמה היה מאושר אם היו לוקחים לנו את הבחירה החופשית לפי התפיסה שלו ועושים אותו ושמים אותו בתוך כלוב בגן חיות. הוא היה הכי, היצור הכי מאושר אין בארצות הברית כולה, יותר מאושר מהבהמה הכי שפלה שנמצאת אפילו כלואה, כי אין לה שום מערכת הישגים יותר, כי היא שמחה בחלקה באמת, אין לה שום יומרנות, אין לה שנאה, קינה ותחרות, והיא שמחה בערימת חציר יותר מכל המאכלים הכי טובים שהעשיר שטראמפ יושב ואוכל ברוחת צהריים.
זה גם שכר בעולם הזה.
גם את זה אין לו. מי שאין לו יעדים אמיתיים, גם שכר בעולם הזה אין לו. שאל אותו, הוא מאושר? הוא לא מאושר. אין לו רגש, אין נחת. זה לא יכול להיות, זה סרטה וסטר, זה לא עובד פשוט. זה נגד המערכת. אז
למה המשחק?
מה התשובה?
כן.
מה התשובה?
התשובה לי מה?
כל איש
מישראל. מה רציתי להציע התשובה? התשובה פשוטה מאוד. התשובה היא, הספר הזה הרי לא נערך בשביל אומות העולם. אם הוא היה עושה קונטרס לאומות העולם, אז היה כותב להם, כל אדם בעולם מחויב לדעת. אבל הוא אומר, הספר הזה הרי נועד בעיקרו מפרק שני והלאה. הספר, מה שאנחנו קוראים כאן בספר, זה רק חוקי יסוד כדי שעל ידם נבין יותר בעמקה, או רק על ידם נבין, לכן הוא קורא לזה שש ידיעות שורשיות. זה רק שורשים שמתוכם נבנה אחר כך. אתם תראו איך שכל מה שנבנה על אמונת ישראל, הכל ייבנה על גבי השורשים האלו. אז לכן הוא אומר, כל איש מישראל צריך שיאמין וידע, אני תובע ממך שלא תתחיל את היהדות שלך מפרק ב', אני מבקש ממך תתחיל את זה מפרק א'. אבל הוא לא בא להגיד לאפו כאומות העולם, הוא אומר אני כל אחד מחויב להתחיל את אמונתו מבירור האלוקות. כן?
איך שהיום אבל הוא מתחיל זה גם ספר לישראל, הוא אומר קורת אדם בעולמו, הוא אומר גם
מי זה האדם אתה חושב?
כל אדם.
לא, אתם קוראים אדם, אני לא צוחק, אני אומר את זה לא כ...
בלבושים.
בסדר, אבל לא מסילת ישרים. קדושה הוא לא יכול להגיע. הוא יכול להגיע למערכת שלו, כלבוש. אבל פנימיות, רוח הקודש, זה מערכת הפנימיות. אתם קוראים אדם, זה תוכנית המין האנושי בעילויו, שבדור הפלגה נמסרה לאברהם, והלבוש בלבד נשאר לאומות העולם. את זה הם לא יכולים להשיג. שנייה אחת, מה?
מה הייתה השאלה?
לא, אני אמרתי, היה צריך להיות כל אדם בעולם צריך שיאמין וידע. בנוסח של הרמח"ל לא נוכל להתחרות איתו בנוסחאות.
לא, כי גם אדם בישראל וגם
ישראל.
לא משנה, תסמוך על הרמח"ל, הוא היה מוצא את המילה הכי מדויקת. אבל אני אומר, הספר הזה הוא ספר עבורנו. אז הוא אומר, אני תובע את זה שהאמונת הישראלי תתחיל מכאן. צריך ש... כן, מה רצית?
רמח"ל אומר, צריך שיאמין וידע.
כן.
למה
נהפוך? שאלה טובה. אז רגע, בוא נבין קודם מה זה נקרא שיאמין וידע, ואז נוכל אולי לחזור לשאלה שלך לסדר. קודם כל לפענח מה זה יאמין וידע. אם מישהו רצה שם להוסיף, כן.
רציתי לשאול, איך יכול להיות אחרי ששללנו את הערה כרעיון פילוסופי,
כרעיון ראשוני, שורשי, הוא אמיתי הרע, אבל הוא נברא ולא קדום.
איזה מקום יש להתעלמות בתוך הבחירה החופשית אחרי ששללתי את הרע באופן פילוסופי?
אבל כי הוא מציאות נבראת, אתה לא יכול להתעלם ממנו כמצוי נברא. הוא לא קדום, אבל הוא נברא. ואחרי שהוא נברא, יש לו כוח הטיה, כוח פיתוי. הנחש היה גם מדבר, משכנע. תתבודד מולו.
לא, לא מהרע. אחרי ששללתי את הרע, הכוונה, שהטוב שולט. ואם יש טוב בעולם, אז יהיה סיבה קדומה. אז איך יש מציאות של התעלמות אחרי ששללתי את הרע כרעיון פילוסופי? התעלמות מהטוב.
ההתעלמות מלהתבונן במחשבות הנכונות. מה הבעיה להתעלם פילוסופית? יש כל כך הרבה פקולטות פילוסופיה, מישהו שמדבר בדבר אחד של חוכמה. אבל הבלים יושבים שם וכל הזמן עוסקים ממש באבלי הבלים. יושבים אנשים חכמים ולא נוגעים ועוקפים 120 שנה את הנקודה הכי הכי מרכזית בחוכמה. פשוט מצליחים לעשות את זה פשוט באופן מופלא. זה, נו, זה לא בחירה חופשית.
איך זה אפשרי אבל אם זה לא שירושי, איך זה אפשרי אם זה לא רעיון בעצם ורק כלי שני עוקף מציאות?
אני לא מבין.
הכוונה שלי, אם זה לא באמת רעיון פילוסופי, אז איך הוא מצליח לעמוד כל כך הרבה זמן?
הזמן שנקצב לו הוא יעמוד עד שיט אלפי שנים ולא יותר, רגע אחד לא יהיה לו. אבל הזמן הזה הקדוש ברוך הוא רוצה שיתקיים כדי לאתגר אותנו, כמו שנלמד בפרק השני.
אבל הוא לא אמור לאתגר, כי הוא לא מציב שום אידיאולוגיה ושום כלום.
הוא מציב פיתוי. הוא לא יכול להציב אתגר אמיתי, אלטרנטיבה אמיתית לאמת, כי האמת היא שורשית וקדומה, והוא בר חלוף ורק נותן כאן אפשרויות של הטיה. אבל ההטיה שלו חייבת להיות מספיקה כדי להעמיד לנו בחירה שקולה. אז תסמוך על הרע שהוא קיבל כלים שיוכלו לתת לנו בחירה שקולה, ועובדה שהוא מצליח.
והטייל יודע משהו שאין לו ביסוס?
כן, כי יש מה שנקרא הלב נפתה. יש כוח הפיתוי בעולם, שהפיתוי לא חייב להיות מגובה שכלית. שכל ופיתוי זה שני הפכים. פיתוי זה לעקוף את השכל, זה נקרא כוח הפיתוי. כי שכל זו שלמות, זה אמת. שכל לא יכול לשמש את הרע. רע חייב להיות משתמש במערכת שקרית. השקר הזה נקרא כוח הנחש. אז עכשיו נמשיך הלאה. כל איש מישראל צריך שיאמין וידע. מה הכוונה יאמין וידע? אז בפרק, בקטע הבא, בפרק ב', הרמח"ל יסביר לנו למה הוא התכוון. בינתיים הוא רק אומר שתי כותרות, ותראו שבעוד שנייה שם הוא יסביר לנו למה התכוונתי שאמרתי יאמין וידע. שיש שם, שם זה ביטוי שהרמב״ם מטביע, או יש כאלו טוענים שזה איזו מילה מתורגמת מערבית, ויש כאלו טוענים ששם הכוונה היא ביטוי, ככה נראה יותר בגרא בהדרת אליהו, שזה ביטוי כמו משורש שמיים, שזה דבר בלתי מושג, דבר מרוחק בלתי, שלעולם לא נוכל לתפוס. מצוי, ראשון אמרנו, ראשון...
שם זה
לא בסדר, אתה צריך לבחור במשהו. אמרנו שהרמב״ם מתנצל, אומר שאי אפשר להגיד עליו אפילו מצוי. אז אתה חייב לבחור מילה הכי הכי מרחיקה אותך מהשגתך.
גם אני יכול להסביר את זה בתור שמילה.
אבל השם וכאן זה אותו דבר מבחינת עולם הגבול. מה ההבדל בין שם לכאן? שם זה גבול של שם, כאן זה גבול של כאן. לא הרווחת כלום. אתה חייב להגיד ששם זה ביטוי להרחיק את התפיסה, משהו שאי אפשר לתפוס אותו בכלל. מצוי ראשון אמרנו, ראשון לכל נברא, שלילת הקדמות. קדמון, שלילת ההתחלה. נצחי, שלילת הסופיות. וממילא, והוא על כורחך שהמציא וממציא ממשיך לקיים ברצונו כל מה שנמצא במציאות, והוא האלוק ברוך הוא. וממילא תבין שבלתי אפשרי גם להגיד שהוא איננו שליט. אלוק הכוונה שליט. ידיעה שנייה, עוד צריך שידע.
כן. מה הבדל בין מצוי ראשון לקדמון?
אמרנו, קדמון לכל, ראשון לכל מצוי, שלא תאמר חלילה שהוא ונבראיו חס ושלום קדומים, כמו הדעה היוונית, אלא הוא ודאי הבלתי גבול חייב להיות קדום לכל מערכת גבולית. כל בר דעת מבין את זה. אז ראשון לכל נברא, קדמון ונצחי.
רב, יש סיבה שהאלוה הוא ברור פה, הוא בסודריים?
לא, זה כנראה כתבי ידות. אני חושב שאם אני אסביר את המחיקה הזאת, כי להגיד הקדוש ברוך הוא זה כבר ביטוי שמי ש...
שבח מסוים שהוא מגביל אותו.
יפה מאוד, לא מגביל, ההפך, שבח מגולה. הוא אומר כאן הערה שמאתגרת אותנו. מי שלמד את הפרק הראשון, הוא יכול לתת שם לקדוש ברוך הוא? אין שם.
מה זה קדוש?
לא, לא היינו קוראים קדוש ברוך הוא אם העולם היה תקוע בידיעת פרק א'. כל שמות, כל השמות על שם ההתגלות, ההתגלות. שם היינו גילוי.
אם ברוך הוא, ברוך שמות. שם זה הגילוי. מה זה ברוך הוא?
ההוא זה גם הבחנה בגילוי השם. יש הופעה של הוא ויש הופעה של שם. כמובן שנצטרך, זה שייך יותר למערכת הפנימית כדי להבחין את ההבחנות האלה, אבל פשוט שכל מילה שאתה אומר ברוך אתה, אתה זה כבר סוג התגלות. יש סוג הנהגה שנקראת אתה, ויש סוג הנהגה שתקרא הוא. הכל זה סוגי הנהגות, אבל בהגדרה המוחלטת האלוקית אין שום שם. כי שם, למי אני קורא שם? למי שאני יכול להגדיר אותו בתפיסה שלי. כן, כל המושגי שם, איך בימי קדם קראו שמות? היום נותנים שמות, אני יודע מה, גבע וכל מיני שמות כאלה, קרן זורקים שם. זה לא שם. שם זה תגיד לי מה אתה מגלה כאן. קראו פעם אדם, קראו לו שוחט, סנדלר, נגר, כל השמות המשפחה היה שם ההופעה של האיש הזה. זה השם שלו באמת, כך הוא מופיע בעיני בני אדם. אולי מאחורי הקלעים יש לו עוד מקצוע, את זה אני לא יודע, אין לי שם, אני לא יודע. אולי הנגר של העיירה הוא גם חיית באמצע הלילה, הוא גם, לא יודע. השם שאני רואה אותו מבחינתי הוא נגר. אם הוא יחליט לפתוח גם בית מלאכה לחייתים, אני אקרא לו גם נגר חיית. היום זה מאוד מודרני, עושים שני שמות, תתרגלו לזה, צריכים להתחיל להתרגל. אז שני שמות, נגר חיית, יהיה שם חובד. מה זה שם משפחה אחד? צריך שניים. מה? אז אמרנו ראשון קדום לכל נברא, לשלול את הרעיון היווני, קדמון שלילת גבול ההתחלה, ונצחי שלילת גבול הסופיות. אז אני אקרא שם. עכשיו שימו לב,
אם הוא קדמון הוא לא נכרח,
אתה צודק. אם היינו עושים חשבון, יכול להיות שידיעה אחת הייתה מכסה, מכריחה את כולם. הכל כן קשור בכל, כי הכל מגיע משורש אחד, אבל אנחנו מכסים. עכשיו שימו לב, אז אם היינו לומדים רק את פרק א' וכל התפיסה שלנו הייתה נשארת בזה, לעולם לא היינו יכולים לתת שם לאלוקה. אלוקה זה ביטוי של, הכוונה היא משמעות מסוימת של שליטה, כמו שאמרנו, היה שליט אבל לא מגולה, לא לו שום הנהגה שפונה לנבראיו. היינו איך קוראים לו, אולי היינו קוראים לו מקסימום יוצר בראשית, בורא עולם היינו יכולים לקרוא לו, לא יותר, אין יותר מזה. הקדוש ברוך הוא זה כבר שם של הופעה, הופעה נגתית. הגרם מסביר שכל השבח הזה כולל קדוש ברוך הוא, אומר שזה שבח הכי כולל של כל ההנהגות האלוקיות, של הגדול הגיבור והנורא. הוא אומר ברוך זה תמיד שבח הגדול, מידת החסד וברכה, וקדוש זה מידת הגבורה, והוא זה המידת התפארת שהיא מסתרת, ולכן היא מבוטאת במושג הוא. אבל כל השבחים שאנחנו מדברים, אפילו בלשונות חז"ל, זה הכל שמות של פעולות, שמות של הנהגה. אין שם לבלתי גבול. אז לכן אנחנו צריכים גם פה אולי להסביר למה הוא מחק פה את הברוך הוא, כי אנחנו עדיין מדברים פה על המושג הראשוני, הגדרות בלבד, ללא שום יחס. טוב, בסדר, אני רק אומר צדדים, רק הרווחנו כאן עוד ידיעה. נמשיך הלאה. עוד צריך שידע שהמצוי הזה יתברך שמו אין אמיתת מציאותו מושגת זולתו כלל, כמו שדיברנו, בלתי אפשרי. ורק זה נודע בו, מה אנחנו כן יכולים להגדיר? שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמות ולא נמצא בו חיסרון כלל.
אם הוא שלם
בא להגיד לג, הרי השלם שאנחנו מדברים זה לא שלם נתפס. תגדיר לי את השלמות שלו, אתה אומר איך אני יכול להשיג? הגדרה היא שלם שלו, שאין בו חיסרון. עכשיו רק יש לי שאלה אחת, הערה מאוד אני חושב חשובה. למה רמח"ל אומר ורק זה נודע בו? הרי לא נודע בו. אני יכול להגיד ורק זה נודע בו שהוא קדמון, ורק זה נודע בו שהוא נצחי, ורק זה נודע בו שהוא מוכרח המציאות, ורק זה נודע בו שהוא בלתי תלוי, שהוא פשוט, שהוא אחד ולא שניים. בשום ידיעה רמחה לא אומר ורק זה נודע בו.
זה היגיון.
היגיון? היגיון שלנו מבינים שרק דרך שלילה. אז למה הוא בחר דווקא את הידיעה השנייה להגדיר ורק זה נודע בו? הרי כל מה שמדברים פה זה רק מה נודע שאין בו. אז למה דווקא בזה הוא אומר, ורק זה נודע בו שהוא שלם בכל מיני שלמות?
מכאן הכל נגזר.
יפה, יפה מאוד. שימו לב, נקודה מאוד עמוקה. בכל השלילות שאנחנו שוללים, לא נוכל לבנות עליהם, על השלילות האלה, לבנות עליהם בסיס לנגמה פועלת בנו. זה שהוא קדמון, זה לא קשור, משם לא יצא שום שורש פועל בעניין הגבולי שלנו. אבל מהשורש השני של השלמות האבסולוטית שלו, בסוף אנחנו נראה שממנה, מאותה שלמות בלתי מושגת, תגיע אלינו קרן אור אחת שהיא תהיה מושגת שנקרא לה בסוף עטבה. הרי כל הטוב האלוקי שרוצה לברוא את העולם עבורנו, כמו שנלמד מפרק שני והלאה, זה הכל יהיה כהמשך אל אותה שלמות בלתי מושגת. אז הוא אומר, זה כבר הגדרה שיש בה משהו חיובי. לא שאני יכול להבין מה זה נקרא שלם, אבל אני מבין שאם מאותה שלמות, נתחיל בפרק שני, נראה בהתחלה, רמח"ל ידגיש, שאם מאותה שלמות בלתי מושגת, בסוף אני הושלם, אני אקבל שלמות, אז מותר לי כבר להגיד, נודע בו. זה כבר ידיעה בונה, זה כבר ידיעה שיהיה לה המשך שיוליד המשך. רגע, מה אתה מתכוון? לא, עוד מעט נראה. שזה כותרת כוללת, עוד מעט נראה. הנה, עכשיו בקטע הבא, אז הוא יסביר לנו מה הוא מתכוון ביאמין וידע.
אני לא אמר את זה בהתחלה,
את הקטע הזה. שאלה טובה. היי, זה את הקטע של אולם? אז באמת תראה בכתבי ידות החדשים, תראה, שזה באמת תוספת בסוגריים. או שהמדפיסים לא שמו במקום, או שלבכל אופן רואים שזה הגיע במהדורה שנייה, הוא הוסיף את התוספת הזאת. אז שימו לב, עכשיו הוא בא כאילו לא מובן, כי אני מעיר שזה באמת תוספת במהדורה שנייה בכתב יד, באמת לא ברור למה הוא בחר פתאום להפסיק, או שהוא ישים את זה בסוף השש ידיעות או בהתחלה, פתאום באמצע ידיעה שנייה הוא עוצר ואומר לנו, רגע, ואם תשאל אותי מאיפה אני לוקח את כל ההקדמות האלו, ואולם דברים האלה ידענום בקבלה מן האבות ומן הנביאים, והשיגום כל ישראל במעמד הר סיני ועמדו על המיתתם בבירור. תדע לך שכל הידיעות תפיסת הגדרת האלוקות הייתה פשוטה וברורה לכל ישראל, כל יהודי היה לו בזה מסורת ברורה מן השמיים, או במסורת מן האבות, או במסורת מן הנביאים שחיו איתנו 1,100 שנים כפליים כיוצא מצרים, ובכל בניין בעם ישראל היה נביא שהיה בעל השגה בתפיסת אלוקות הרבה מעבר לכך, אבל הוא יכול לתת לכל יהודי את הגיבוי המוחלט בשמו יתברך, את ההגדרות הכי מדויקות. ואם אתה רוצה, אפילו כולנו יחד עמדנו לפני הר סיני ונתנבינו בדרגה הנבואה הגבוהה ביותר של פנים בפנים, דיבר השם לכם מתוך האש, ויש לנו מסורת ברורה בהגדרת תפיסת האלוקות. ולימדו לבניהם דור אחר דור כיום הזה, דיינו עד היום הזה, שכן ציווה משה רבינו עליו השלום מפי הגבורה, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ועודתם לבניך ולבני בניך. ואם תשאלו אותי, אבל לי עצמי לא הייתה מסורת בזה, לא קיבלתי, אבא שלי לא לחש לי בגיל הבר מצווה ואמר לי, דה בני, שיש לי מסורת בן אחרי בן עד, 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 עד דורות הנביאים להגיד לך את פרק א' של דרך השם. אז איך הרמח"ל אומר דבר כזה? התשובה היא פשוטה. כשהרמב״ם בי"ג עיקרי אמונה, כשהוא מדבר על היסודות האלה, אתם יודעים איך שהרמב״ם עוקף את כל הפילוסופיה? הרמב״ם, הפילוסוף הגדול, הוא נשאר נאמן לתורת משה, לאמת הצרופה באופן מוחלט. הוא אומר לו, מאיפה יודעים שהקדוש ברוך הוא קדמון? פסוק, מקרא אני דורש, מעונה אלוקי קדם. אתם שומעים? כתוב בתורת משה אלוקי קדם. זהו, אצל הרמב״ם זה כבר סגור בקופסה. למה? כי התורה, המסורת התורה כל כך בהירה לו שאי אפשר להזיז אותה ממקומה, שברור שמילה בתורת משה זה יותר מכל יסוד איתן, מכל השכל ומכל הפילוסופיה העולמית יחד. מה? מי שמשוכנע באמיתות מסורת התורה. בסדר? אז באמת שעכשיו אז הרב ישראל שואל אותנו שאלה יפה, נו, אז אם אנחנו רוצים להרוויח גם את האמת הזאת, אז אולי מוטל עלינו לעשות בירור, לברר את האמת הצרופה הזאת, כיוון שאנחנו דברים שהיו פשוטים, פשוטים באמת, לא פשוטים במובן של אמונה פשוטה חלילה בקונוטציה השלילית של הדברים, אלא האמת העובדתית הייתה כל כך בהירה, עד שלא הטילו בה אנשים רעי לב חצופים ועזי פנים, הטילו בה ספק. אז זה כמו בדיוק, אני אומר תמיד, זה כמו בדיוק שאנחנו יושבים, אנחנו טמאים ואומרים, מה אומרים, בא אליך ישמעאלי אחד ואומר לך, מה יש לכם עם המקום הזה? שום עבר, שום דבר, חוץ מזה שמוחמד פה קשר את הסוס, אין פה שום היסטוריה במקום הזה. אתה יושב, אתה מסתכל ככה בעיניים ואתה אומר, יש לך עם מי לדבר, יש לך חצוף, אז פני, עוד מעט הוא יגיד שגם אתה לא קיים, וגם אמרנו, זהו. אין כאן, זה נקרא פיקור, זה נקרא מינות, בכלל לא, היא לא באה בכלל לשאת ולתת, זה נקרא עזות פנים, חוצפה. דיברנו בחנוכה שנה שעברה, שלכן הרמח"ל באדיר במרום אומר שהמינות של יוון והחלום דניאל נקראת נמר. במחלום המראה של האומה של יוון היא מצוירת בדמות נמר, בכלל כי זה חוצפה, עזות פנים, אז כנמר. החוצפה של המינות זה בכלל לא נושא למסע ומתן. התעלמות כמו שאמרנו וזהו. אז לכן, אז אחרי שאנשים ככה מדברים בשפה כל כך לא אחראית ולא בדוקה, ומעולם, אני חייב להגיד לכם את זה מניסיון, מעולם לא היה אפיקורס אחד שהשקיע שתי דקות בחיים לבדוק את אמיתות התורה. תשמעו לי היטב, אני אומר את זה במלוא האחריות. תיקחו את כל הפרופסורים למקרא, שהיו מאז קום מדינת ישראל או מאז וילויזן וחברה ועד היום, לא היה פרופסור אחד שהשקיע שתי דקות בחיים לבדוק באמת האם התורה אמת או לא. אל תאמינו, בכלל לא התעניינו בזה, זה לא עניין אותם מעולם. הם עסקו לגמרי בדברים מסביב, כמו שתגידו, בדיוק כמו שאדם לומד תלמוד ולומד את אני יודע מה, איזה חקר מסביב, ולוקח איזה משהו, איזה תיונים, איזה תימוקים מסביב, בערך כך. שום קשר לנושא, מעולם לא חקרו באמת את המקרא, מעולם לא חקרו באמת את ההיסטוריה האלוקית, שום דבר. הנושא הזה לא נגעו בו, אלא התעלמות מוחלטת מתחילה ועד
סוף. מה זה לחקור את ההיסטוריה האלוקית?
מה שאתה רוצה, אתה רוצה באמת לחקור, אתה באמת רוצה לדעת אם הייתה יציאת מצרים או לא, הוא באמת בדק את זה? רק אספר לכם סיפור אחד. סיפור אחד. הוא לא טוען, לטעון צריך להיות אדם שעסק בתחום. הוא לא עסק בתחום הזה מעודו, אני אומר לך זה מידיעה.
אבל הוא טוען שאין שום מזכור לזה כאן,
אין שום מזכור שאנחנו כעת בחדר כאן. מה זה, אתה רוצה לבדוק? מה זה נוגע? סתם לזרוק טיפשות איזה, תבדוק, אחרי זה נבדוק את הטענות שלך, ותהיה קודם אחראי. אם היית בודק באחריות ונשאר לך קושייה, נשב. אבל אתה בכלל לא בדקת את הנושא, אתה זורק, משליך קושיות, ובכלל בלי לגעת בעניין.
אבל אם היה
לו יזכור,
איך אתה רוצה שיבדוק? אני
מסתובב
את
בצדת הממצאים האחרונות. אדוני, תסלח לי שאני כועס. אנחנו נפלנו פה לאנטרטיקה, נפלנו פה, העולם נפל לתוך איזה מדבר שממה. הרי המציאות האלוקית חקוקה על דפי העולם, היסטוריה, ספר שמלווה את האנושות. ומה עם מצוות שדבקים בתורה שבכתב, תורה שבעל פה? אתה יודע איזה אתגר הוא צריך לשבור את השיניים, רק לגעת בנתון אחד מתוך הדברים, רק לנסות לזעזע אותו? הוא ניסה פעם? הוא לקח עניין, אתגר אחד מתוך זה? שום דבר. תפתחו את כל הספרים שם, אין שום טיפול בשום אתגר. הכל רק קושיות על דרך שאתה אומר, ומיד זריקת תיאוריה. בלי שום טיפול, בכלל רצון לגעת בגוף הדברים.
מי בדק שהם לא עשו את זה?
רק סיפור אחד אני אספר לכם. יש אחד אחד, סיפור ממש לא רחוק, אולי סיפרתי לכם את זה לא מזמן, אבל יש לי בחור שהוא בעל תשובה מאוד, אדם בר מעלה, אז הוא במקצוע שלו לפרנסתו, הוא צלם מקצועי מאוד. אז הזמין אותו לשמחה ההיסטוריון הכי היהודי הכי גדול היום, אני לא יודע מותר, אבל לא אכפת לי להגיד את שמו כדי שהדברים יהיו יותר כנים. עמנואל אטקס, הוא אדם, הוא נקרא אחד מה... אז הוא באמצע השמחה, הוא פנה אליו אחרי, עד שהיה תנותי המחשב את כל התמונות. מותר לי לנצל את הזמן לשאול את כבודו שאלה, אני חוזר בתשובה, ורציתי לשאול, איך אתם מתמודדים עם כל העובדות האלוקיות, ההיסטוריות, התנ"כיות? תשמעו את התשובה שלו. אנחנו לא מתעסקים בזה. זהו, פתר את הכל. איך שהוא ניסה קצת ללחוץ יותר, מיד הוא עשיתי את העניין, אני מתעסק בחקר, לוקח איזה משהו, מתמקד בחקר, לא מעניין אותם, ובכלל אתם חושבים שהתחום הזה כאילו מטופל, לא מטופל בכלל, זה לא מעניין אותם. ואפשר להביא כהנה וכהנה, עכשיו מי שטיפל באמת, אתם רוצים להיות מי שטיפל באמת קצת יותר בכנות, יש לי בבית, עוד פרופסור כבר לא בחיים, פרופסור יוחנן אהרוני היה ראש החוג באוניברסיטת תל אביב, הוא היה נשאר לא מאמין, כי הוא בחר להתעלם חלקית, אבל כל המאמרים שלו הוא כותב, אין עוד חוקר רציני אחד שיכול להתעלם מהאמיתות הספר הזה, שכל מה שנאמר בו מבחינה היסטורית אמת צרופה. יש לי בבית המאמר, בואו נראות, הוא הוציא אטלס של קרטה, אטלס של התנך מול ההיסטוריה העולמית, אחד לאחד, הכל שם נמצא, חופף, וכאדם חילוני לא מאמין, רק דוגמה אחת מצחיקה, אולי סיפרתי לכם פעם, הוא מגיע למלחמת סנחריב על ירושלים, אז הוא כותב ככה, הוא כותב, מביא את הכל אחד לאחד, עכשיו הכל עומד ממש, כל השמות של המלאכים, וההיסטוריה, והכל מדויק, כמו זה הספר הכי אמין שיש, אין שום אפשרות, אז הוא אומר, עד היום אי אפשר להסביר, איך ייתכן שמעצמה גדולה כמו אשור לא הצליחה לכבוש את ירושלים? תגיד, ויש אומרים, תגיד, ולפי הגרסה התנכית היה כאן, אי אפשר להבין. זהו, פתר את השאלה, נמשיך על. זה כבר אדם רציני, זה כבר אדם שכן בודק קצת יותר ברצינות. בחיצור, אני רק אומר את זה להבין, רבותיי, קצת, לא, קצת להגביע קומה, קצת לא להיות שפופים, לא להתנצל, אנחנו לא צריכים להתנצל בפני האפיקורסות, האפיקורסות צריכה להיות בושה ונחלמת על חוסר אינטליגנציה בסיסית בכפירה. אין דבר יותר לא אינטליגנטי מאשר אדם כופר בהיסטוריה האלוקית של העולם. הדברים כל כך עצומים ונוראים, שמי שכופר בהם הוא פשוט אדם שצריכים פשוט להסתכל עליו ממש בבוז ומסכנות, איך הצליחו לרמות אותו ולהעלים ממנו מידע כל כך בסיסי שכל העולם עומד עליו.
אז בחירה שלהם.
מה זה?
גם בחירה שלהם.
תדעי, אבל זו בחירה לא אגונה, זו בחירה לא אינטליגנטית. אז עכשיו, הם שיבחרו בשלהם, והקדוש ברוך הוא ישיב אותם, אבל אנחנו מצידנו צריכים, כמו שרב ישראל אומר, להחזיר את עצמנו לאמון המוחלט שהיה לרמב״ם בתורת משה, שהוא מסוגל להגיד זה מבחינתי יסוד. מילה אחת בתורת משה חוסכת ממני את כל הבירורים. אז בהזדמנות, אם אתם תראו צורך לכך, אז נשמח לעשות את הפעולה הזאת בשעה שעתיים, לסגור את הדברים מכל קצה שיהיה, וללכת בגאווה אמיתית, ללכת כיהודים גאים ששום רוח בעולם לא תזעזע אותנו. אז עכשיו, זה המקור הראשון שהרמח"ל קורא לו, לזה הרמח"ל קורא יאמין. באחד הספרים האחרים הרמח"ל ממש מסביר את הדברים מפורש, הוא אומר, יאמין הכוונה היא לקבל מידע דרך כללי מסורת, לזה הוא קורא, במקרה הזה הוא קורא אמון, שכמובן אתם מבינים שזה הופך, זה בעצם ידיעה מוחלטת, כי אם אתה יודע באופן ודאי שהתורה אמת, אז כל מילה שם, נכון שאליך הגיע בדרכי המסורה, אבל זה סוג ידיעה שקוראים לה אמון. אמון במערכת מוחלטת. וידע הוא אומר, אם אתה לא רוצה, אם אתה רוצה, אתה יכול לבחור בדרך אחרת. ואומנם, גם מצד החקירה במופתים הלימודיים יעמתו כל העניינים האלה ויוכח היותם כן מכוח הנמצאות ומשיגיהם, אשר אנחנו רואים בעינינו על פי חוכמת הטבע, הנדסה, התכונה ושאר החוכמות, שמהם תלקחנה הקדמות אמיתיות אשר ייוולד מהם ברור העניינים האמיתיים האלה. ואומנם, לא נעריך אתה בזה, אני לא מעריך עכשיו בנושאים הלימודיים, אלא נציע הקדמות לעמיתם, ומסדר הדברים על בוריים, כפי המסורת שבידינו, והמפורסם בכל אומתינו.
איפה אפשר למצוא הוכחות חוכמה
לדבר? אתה יכול למצוא במפרש של הרמב״ם ביסודי התורה, אבל נראה לי שמה שאנחנו דיברנו על ידי ויותר. כן?
איך אני יכול לגרום למישהו להאמין על ידי מסורת?
קודם כל, להביא אותו קודם כל, למרצון לשבת ולברר בהמית. בדרך כלל גם מי שאומר לך שהוא רוצה זה רק כדי איזשהו לחץ מסוים, אבל מאוד מהר הוא עלול להילחץ ולברוח. צריך להביא אותו בנחת. אם אתה גם תרחבתי כמה שהדברים אצלך יותר מיושבים, אתה תהיה יותר רגוע. כשאנחנו לא רגועים, הוויכוחים שלנו הופכים להיות אמוציונליים ולא בריאים, כי אתה בעצם הולך מאוד מהר מגלה שאתה נאבק על האמת שלך בלי שיש לה עדיין כיסוי, וזה נראה לא טוב. ברגע שהכתב אותו לא, משהו כאן לא בריא. צריכים להגיע למצב שאתה באמת רגוע. הרוגע הזה, השלווה הזאת, שתהיה אמיתית, לא משחק, היא באמת תקרין על השני רוגע אמיתי של אמת ברורה. אחר כך ישאר לו בחירה לבחור. אל תחשוב שאם תוכיח לו, הוא באמת הופך להיות שומר מצוות. לא. קודם כל, תמיד אני אומר, גם אם תכריז שהאמת אמת ותמשיך, אתה קודם כל נכנסת לעולם הבא. קודם כל, אתה לא שווה. אל תשנה דרכך, אבל אתה רוצה, בדרך כלל הגאווה של האדם לא תיתן לו. מה, אני לא הולך עד הסוף? אל כוכח שזה הכל לא יכול להיות אמת. אבל אם הוא אדם מספיק כן, גם עסק. דבר שני, יכול להיות שאחרי שאתה תוכיח לו, יכול להיות שהוא ילחץ ויגיד איזשהו מילים שפותרות אותו מלהמשיך וכן הלאה. אבל קודם כל, אנחנו צריכים את העבודה עם עצמנו, יכולים להיות מוכנים. אחרי שאנחנו נהיה מוכנים, נוכל להקרים באופן טבעי על הסביבה.
אבל בעיקרון איך שאדם מוכן, זה בגלל שהוא מכין את עצמו. הוא לומד, הוא יודע. השאלה שלי, מה הכוונה לפי המסורה? איך אני יכול לבוא לגרום למישהו להאמין על פי מה שאמרו לי?
אני שואל לך שאלה. מלחמת העולם הראשונה, אתה יכול לשכנע אנשים שהיא הייתה אם מישהו יבוא לפקפק? יש לך כלים מסוימים להוכיח את זה? תאתגר אותך קצת לחשוב כמה משפטים, נכון? בא אליך איזה חצוף אחד ואומר לך, לא הייתה מלחמת העולם הראשונה. אל תתפלא, זה יהיה לא היום מחר, זה יהיה. ככה העולם מתנהג. חוצפה, זאת פנים, לא מחויבים לשום דבר. אז תגיד לו, אדוני, עד כאן, כל הכבוד לך. מה תגיד לו? אני סומך עליך שתמצא לו מאוד מהר סיבות מספיקות, גם בלי כיתה עיתונות עדכניים וגם בלי זה. עכשיו, אם אתה תבין שההתגלות האלוקית בעולם היא פי מיליארד יותר ממלחמת העולם השנייה והראשונה גם יחד, אתה תתחיל לאט לאט לערוך בפניך ולהתחיל להגיד לו, אדוני, עבודה מוטלת עליך, לא עליי. אתה צריך להתחיל לדבר, לא אני. ופה, וזה רק אני אסיים את הסיפור, אני חוזר על סיפורים, היה לי כזה סיפור, וזה אני אסיים. בת אחת חוזרת בתשובה, היא באה ואמרה לי שאבא שלה כל הזמן לועג לה שהיא לא רציונלית. אמרתי, אני מוכן לפגוש? אז קבענו כאן מלון שלמה המלך, הוא הגיע מכובד ככה, מנופח בגאווה, הגיע מאדם מכובד מכפר גלעדי, הגיע ו... אמרתי לו, שמעתי שאתה איש חכם, אני רוצה לשמוע להיחכים ממך. אז לדעתי, לא אלוקים עשה את האדם, אלא האדם עשה את אלוקים. אמרתי לו, ממש דברים מאוד, אבל יש לי בשבילך קצת עבודה, אתה אומר דברים מאוד חכמים, אבל יש לי, שמתי, הבאתי איתי כלי הגנה אחד, תנ"ך קורן קטן, לא גדול, קטן, שמתי לו לשולחן, אמרתי לו, אתה מוכן להתחיל להתמודד אחרי ההכרזות שלך? אתה מוכן לעשות עם זה משהו? הוא מסתכל בפנים, אני הראיתי לו כמה אתגרים שיתחיל קצת. אומר, תראה, אני יהודי גאה, הספר הזה יקר לי מאוד, אבל מאז היסודי לא פתחתי אותו, אני צריך זמן לעשות שיעורי בית. שבוע הבא אנחנו נפגשים. הוא הגיע פעם שנייה, אתם מבינים מה היה לו פתחון פה ומה בושה וחרפה. אמרתי לו, בבקשה אחת יש לי אליך, אל תפריע לבת שלך, בסדר. אתם מבינים איפה החכמים הגדולים ואיזה, מה יש, מה עומד מאחורי זה. וזה כבר איש, נגיד, שאיש עסקים, לא איש באוניברסיטה. אתם חושבים שאוניברסיטה יהיה יותר טוב? שום דבר. הוא לא נגע מעולם. בטקסטים הם לא נגעו. הכל מסביב, מסביב, הכל רק לברוח מהנקודה העיקרית. אז בעזרת השם, אנחנו, אם תרצו, נוכל למצוא זמן לסדר את הבירורים האלה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.